רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות החולם סך, פודקאסט חדש מבית קרן ברל כצנלסון. בישראל, בהזירה הפוליטית תמיד רותחת, והבחירות ממש מעבר לפינה, אפשר לעצור לרגע ולנסות להקשיב דווקא לשיח על רעיונות חדשים ועל מה שמאחורי הקלעים של העולם הפוליטי. קרן ברל כצנלסון פועלת לקידום ערכים של ציונות, צדק חברתי, שלום וחברה משותפת בישראל, באמצעות חינוך, פיתוח מנהיגות ופעולה בזירה הציבורית, וכעת מביאה לנו את החולם סך, פודקאסט רעיוני פוליטי, אשר בכל פרק מארח את בני הדור החדש של פעילות ופעילים, מביא אותם לקדמת הבמה ומאפשר לכם המאזינים להכיר אותם טוב יותר. חפשו החולם סך בכל אפליקציות הפודקאסטים. האזנה נעימה.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
שלום לכם, אנחנו בעוד פרק של עושים פוליטיקה. בחיים אנחנו רוצים להספיק הכל. גם להשקיע בילדים, גם להצטיין בעבודה, לבלות עם חברים, לתרום לקהילה. אבל מה שיקבע בסוף את סדר העדיפויות שלנו זה ההחלטות שנקבל. האם לקחנו עוד משמרת בעבודה או נשארנו בבית? יצאנו עם החברים או עזרנו בשכונה? זה המבחן האמיתי. לכן, כששואלים אותי למה מפלגות כבר לא מפרסמות מצע, אני שולחת את המודאגים לחפש תחת פנס אחר, ההסכמים הקואליציוניים. הרי במצע אפשר להכניס הכל, לשפר את הבריאות, הרווחה, החינוך, הכלכלה, וכמובן שלום וביטחון. חזון וחלומות לא עולים כסף. אבל בהסכם הקואליציוני כבר צריך להחליט על מה באמת נלחמים, איזה צ'ק באמת פורעים. בקיצור, ההסכמים הקואליציוניים הם התוצר הכי חשוב של כל ממשלה, ובניגוד אפילו לחוקים שעוברים שלוש קריאות בכנסת או לתקנות, הם גם מיושמים. אז היום נגלה מה הם בדיוק ההסכמים הקואליציוניים שאנחנו שומעים עליהם כל הזמן בחדשות, ולמעשה קובעים את החיים שלנו בכל היבט, איך המפלגות משתמשות בהם כדי לסחוט עוד תפקידים ותקציבים, ומה אפשר וכדאי לעשות אחרת. אז נשוחח עם גדעון סער, האיש המנוסה ביותר במערכת הפוליטית בניהול מגעים קואליציוניים, השתתף בלא פחות מחמישה מהם, מטעם הליכוד כמובן, וגם נביא לכם בדיקה מיוחדת שערך המרכז להעצמת האזרח, שתגלה על מה באמת נלחמו המפלגות בהסכמים הקואליציוניים הקודמים, מה נכנס לשם ומה מזה יושם בפועל, והתשובות מעניינות מאוד. אז איתנו איש הליכוד, גדעון סער, ונתחיל בשאלה הכי הכי בסיסית. מה זה בכלל הסכם קואליציוני?
קודם כל, לפי המסורת החוקתית שלנו, שהיא גם מגובה בחוק, יש כמה ממשלה, שלושה דברים, יש הרכב פרסונלי, מי באיזה משרד, יש הסכמים קואליציוניים, יש קווי יסוד של ממשלה. מאחר שאנחנו, ישראל היא מדינה עם משטר פרלמנטרי, מעולם בתולדות המדינה לא היה למפלגה אחת רוב. הכי קרוב הגיע מפא"י עם 56 מנדטים, וישראל היא מדינה עם מסורת של קואליציות. אנחנו רואים שמדינות אחרות, בספרד עכשיו, גם הולכים לבחירות חוזרות, כי שם הרבה יותר קשה להגיע לקואליציות. אצלנו תמיד מפלגה שמרכיבה את הממשלה, היא תמיד צריכה קואליציה.
שזה אומר שמגיע חוק, במקום להתחיל לחפש ולגרד את התומכים לחוק, יש קבוצה שתמיד תומכת בממשלה, זו הקואליציה, וקבוצה שתמיד מתנגדת זו האופוזיציה, זה לא דבר ש...
הייתי אומר, אלה שתומכות בקיום הממשלה, קואליציה, ואופוזיציה מלשון to oppose, אלה שמתנגדים לקיום הממשלה. על נושאים החלוקה יכולה להיות גם אחרת. וצריך להבין שבעצם הקואליציה היא לא על שאלות מדיניות, היא על קיום הממשלה.
אבל התוצר של זה אומר...
ולמעשה, אם אנחנו נהיה בלי הסכמים קואליציוניים, זה עולם משותק, כי יהיה מאוד מאוד קשה להעביר בו דברים. לכל אחד יש את הדבר הכי חשוב לו בעולם, וקשה מאוד לשים את כל מרכיבי הקואליציה בהסכמה על הנושאים השונים, ולכן באותה נקודת זמן שקמה הממשלה, כל אחת אומרת מה הכי חשוב לה, ומה הכי חשוב למעוגן בהסכמים, וגם השותפות האחרות, שהן לא בהכרח מסכימות, הן מקבלות כל אחת את הדברים היקרים למפלגה האחרת.
אז למעשה, ההסכמים הקואליציוניים הם מפת הדרכים של הממשלה לכל הקדנציה. אי אפשר באמצע הקדנציה פתאום להגיד, כמו שראינו בקדנציה האחרונה, פתאום רצו לעשות רפורמה במערכת המשפט. מאחר וזה לא הוסכם בהסכמים הקואליציוניים, להפך הוסכם שכחלון בעניינים האלה, יש לו איזשהו מעמד מיוחד. הדבר הזה לא קרה, זה בעצם המשמעות. מה שלא סוכם בהתחלה,
במידה רבה,
ובתוך ההסכמים קשה מאוד.
מבחינת מהלכים גדולים בנושאים שנויים במחלוקת, הרבה יותר קל להגיע להסכמה, זה גם קשה, אבל בתחילת הכהונה של הכנסת מאשר במהלכה, זה נכון. זה לא תמיד נכון, אבל במידה רבה זה נכון, וזה ככל שהחברה הישראלית יותר מקוטבת, והבסיס המוסכם שלה הוא פחות, אז זה יותר נכון. ואני שם לב לאיזושהי תופעה, לפחות בשני העשורים שאני מכיר מסעים ומתאים קואליציונים, שכל פעם המסע ומתן הקואליציוני הוא הרבה יותר קשה. זה פשוט תהליך מאוד מאוד עקבי.
מה למשל?
את רואה את זה אפילו בלוחות הזמנים. כמה זמן לוקח להקים את הממשלה. אבל את רואה גם מצבים, הגענו לנקודת קיצון שגם לא קמה ממשלה, אבל אתה רואה את הקושי לגיבוש קואליציה, שנובע לדעתי בין היתר מהשסעים האמיתיים שיש בחברה הישראלית, בין היתר.
אז מיד נדבר על זה, אבל קודם ככה בוא תוריד אותנו מהגבוהה גבוהה לקרקע המציאות. אתה עומד עכשיו בראש צוות מסע ומתן קואליציוני, מה זה אומר? יושבים בשני חדרים נפרדים, מחליפים טיוטות, איך בכלל? הרי צריך בסוף להעלות את הדברים על הכתב, מה מתבססים על הסכמים בעבר?
חלק מהדברים כן, למשל ההסכמים עם יהדות התורה הם פחות או יותר קופי פייסט של ההסכמים הקודמים, אני באיזשהו שלב הייתי יודע לצטט מה הסעיפים שיופיעו, אגב לא תמיד יש קשר בין המציאות לבין ההסכמים, הרבה מאוד פעמים פשוט חשוב למפלגה מסוימת שיכתב דבר מסוים וזה לא...
כן, אצל יהדות התורה זה סטטוס קוו נגיד שהם דורשים לשמר.
נושאי הסטטוס קוו, נושאי הסטטוס קוו.
שאסור יהיה לגעת בקברים, אני יודעת שיש להם את הסעיף הזה.
הם תמיד מפרטים את הדברים האלה, הדברים האלה מפורטים, אבל הרבה מאוד מהדברים שמפורטים, הם לא תמיד מעסיקים אותך בהכרח במהלך הקדנציה.
יש סעיפים דקלרטיביים ויש סעיפים מעשיים, ושם מתחיל הקרב.
נכון, המסע ומתן הקואליציוני הוא קרב על תפקידים ועמדות, גם בממשלה וגם בכנסת. וגם בדברים שהכנסת בוחרת, לא יודע, ועדה לבחירת שופטים, ועדה לבחירת דיינים, והוא קרב גם על נושאים. וכל אחד מביא איתו את הדברים החשובים לו.
אבל איך זה עובד? הם באים אליך כמי שניהל צוות של המשא ומתן, כל מפלגה מגישה לך מה? את מסמך הדרישות שלה, ואז אתה יושב ומתחיל לעשות הצלבות?
קודם כל, אני מחשיב והחשבתי תמיד את המסע ומתן הקואליציוני לתקופה הכי גרועה בחייו של פוליטיקאי, יותר גרועה מפריימריז.
לא, זו התקופה הכי גרועה בחייו של עיתונאי, כי אתם לא מוציאים כלום, לא מדליפים, אף אחד לא רוצה שהתפקיד שלו יתפוצץ או יישרף בגלל דיווח לא נכון, ואתם לא עונים לנו לטלפון חודשיים.
אני מודיע לך שהרבה יותר קשה לנהל מסע ומתן של שעות וימים על איזה סגן שר, או על איזושהי שורה שאף אחד לא יזכור אותה. אני יכול דווקא לספר לך סיפור מאוד משעשע, שניהלתי את המסע ומתן ב-2001, להקמת ממשלת האחדות בראשות אריק שרון, אחרי שהוא ניצח בבחירות המיוחדות, והיה פער מאוד גדול אז, כי זה היה אחרי קמפ דיוויד 2 עם ערפאת ו... טאבה בין העמדות של מפלגת העבודה לעמדות של הליכוד, ובאמת שאלתי את עצמי קצת בתמימות איך נצליח לגשר על זה. הסכמנו כבר על הכל, הנושא המדיני נשאר אחרון, אחרי שכבר סוכם אפילו על התפקידים.
זה טקטיקה מאוד נכונה לסגור קודם את התפקידים, ואז את האידיאולוגיה. יש לי תחושה שזה מקרב לבחור.
זה היה המסע ומתן הראשון שבאמת ניהלתי, לכן כנראה הייתי מאוד מודאג. ואחרי ימים שבהם היו קרבות נוראים על הנושא הזה במליאת הצוותים, ירדתי שם לקומה מינוס אחד בבית אסיה, יחד עם חיים רמון, והשיטה שאימצתי, איך נגיע להסכם, לקחת את כל ההסכמים המדיניים שחתם הליכוד בעבר, מהסכם קמפ דיוויד של מנחם בגין, עליו השלום, ועד הסכמי וואי של נתניהו, לקחת משם מושגים שחשבתי שיכולים להוות גשר מסוים ולהשתמש בהם בתוך ההסכם. באופן פלאי, תוך שעה וחצי סגרנו את הכל. אריק שרון היה אז בחווה, אמרתי לו, הגעתי לסיכום בנושא המדיני עם חיים רמון, אז הוא אומר לי, הוא לא שאל אותי בכלל מה יש, הוא שאל אותי, חתמת? אמרתי לו, לא, אני חשבתי שאני צריך לעדכן, מה לפחות בעיקרי הדברים. אז הוא אמר לי, אתה יכול לחיות עם זה? עם מה שכתוב? אמרתי לו, אני יכול לחיות עם זה, ההנחיה שלך לצוות את הממשלת אחדות לאומית, אם היינו מקימים ממשלה רק של מפלגות הימין, מן הסתם היינו משתמשים בטקסטים אחרים, אבל בהתחשב בהגדרת היעד, אני חושב שאפשר לחיות עם זה. אז הוא אמר לי, אז תחתום.
בלי לקרוא.
ולפי הערכתי הוא מעולם לא קרה. כמובן שאחר כך הכותרות זה בכל, לא רק בכלי התקשורת בארץ, אלא בפריז ובלונדון ובארצות הברית, כל כלי התקשורת עוסקים במה סוכם בנושא המדיני, בממשלת אחדות בין הליכוד ומפלגת העבודה. לפי הערכתי הזהירה, אריק שרון מעולם לא קרא את מה שסוכם.
סגרתם על איזשהו נוסח שבעצם לא אומר שום דבר, בקיצור. כמה מהדיונים האלה הם אידיאולוגיה וכמה זה מה שנקרא כיסאולוגיה? אני קראתי הרבה הסכמים קואליציונים, יש גם וגם, אבל יש לי תחושה שאת הנושאים שהם פנסיות לקשישים ואני לא יודעת מה, נתניהו שרצה שליטה בתקשורת, את זה סגרו מהר, ועל התפקידים רבו...
אני בתחושה שככל שהשנים מתקדמות, דווקא הוויכוחים על הנושאים לוקחים יותר זמן מהוויכוחים על התפקידים. גם הרבה מאוד פעמים במערכות הבחירות האחרונות, היו סוג של הבנות על חלוקת התפקידים עוד לפני הבחירות. והרבה פעמים, תלוי מי מנהל את המסע ומתן, כל מנהיג יש לו טקטיקה אחרת, הרבה מאוד פעמים נושא התפקידים נסגר בערוצים אחרים, לפעמים בין מנהיגי המפלגות, לא בין צוותי המסע ומתן. כל אחד מנהל את זה בצורה קצת שונה. אבל בהחלט יש נושאים, אנחנו רואים בכל המסעים ומתנים האחרים, יש תקופות מסוימות, למשל ב-2003, שהוקמה הממשלה וידענו שיש מציאות כלכלית מאוד קשה, צמיחה שלילית, משבר במשק שהיה קשור גם לאינתיפאדה השנייה, אז חלק מהצעדים הכלכליים הקשים שהיה צריך לנקוט, אתה חייב להכניס להסכמים הקואליציוניים, כי בשוטף הרבה יותר קשה לקבל את הסכמת השותפים. אז...
זאת אומרת, אתה מניח שהאידיאולוגיה למשל, פה
אני היא... אני מניח למשל שבממשלה הבאה שתוקם אחרי הבחירות הקרובות, נושא הצעדים הכלכליים, הקיצוצים, הצעדים הכלכליים...
חוק הגיוס.
שיהיה צריך... כן, אני מתייחס לחוק הגיוס יותר כנושא מלאכותי, אבל בסדר. אבל הצעדים הכלכליים, הרי הממשלה תצטרך מהר מאוד להעביר תקציב באיחור. אז... המסע ומתן הקואליציוני יהיה חייב גם לסגור מראש איזשהו מתווה של הנושא הכלכלי. ולכן אני מניח שהמסע ומתן הקואליציוני יעסוק גם בהיבטים האלה.
בזה שהמפלגות לא יכולות לספק לבוחרים את הסחורה, אם זה המפלגות החרדיות, או אם זה ליברמן, או אם זה כחול לבן במפלגת העבודה.
בוודאי, בוא נאמר, אני לא רואה חלק אדיר מההתחייבויות שהיום מושמעות, נגיד חינוך חינם, מלידה עד גיל 3, שמישהו בכלל עומד עליהם במשא ומתן קואליציוני, במצב הנוכחי הכלכלי של המשק.
ברור, בסופו של דבר, כמה מההבטחות שהמפלגות משמיעות במהלך הבחירות, שאגב צריך להגיד, זה סמוך, זה אחד אחרי השני, לא עברו שנתיים, לא עברו 3, אז זה קורה יום אחרי, כמה הן באמת מתעקשות על זה במשא ומתן הקואליציוני? עד כמה שאני הצלחתי להסתכל בהסכמים, אולי 4-5 נושאים בסוף נלחמים עליהם עד הסוף.
אתה צריך להחליט מה אתה רוצה. אגב, זאת הייתה התובנה המרכזית שלי אחרי המסע ומתן הקואליציוני של 2001, שגם אנחנו כמפלגה שמרכיבה את הממשלה, תבוא עם אג'נדה ותחייב את השותפות, כי יש קצת פרקטיקה שהשותפות...
סוחטות.
רוב העיסוק הוא במה שאין דורשות ולא במה ש... ואני אמרתי, בוא נראה...
זה היה הביקורת המרכזית הפעם על הליכוד. כל אחד נלחם עד חורמה למפלגות הקטנות על העקרונות שלו והליכוד, לא בא עם שום דבר, חוץ מהדיבורים שהיו על השינויים שנועדו לסייע לנתניהו, חוץ מזה לא שמענו בתקשורת על אף דרישה שהליכוד העלה שהוא ממש בא מהליכוד.
זה המסע ומתן שלא הייתי שותף.
כן, לא, בסדר, אבל אני אומרת, תמיד...
את סיכרת אותו, אז את יודעת עליו יותר ממנו.
אז היה ביקורת מאוד גדולה על הליכוד. איך זה יכול להיות שמפלגה עם 35 מנדטים כמעט לא נלחמת על שום דבר, וליברמן שם 5 דרישות, איחוד מפלגות הימין רוצה את המשפטים ותחבורה ועוד מיליון ואחד דברים אחרים. גם החרדים כמובן, ורק הליכוד בסוף, כמו שאתה אומר, הוא איזה משקיף מלמעלה שהתפקיד שלו לתת לכל אחד את מה שהוא רוצה ולא למשול.
אני אמרתי שזה היה הבדל בין 2001 ו-2003, זה אף פעם לא בדיוק אותו סרט.
אבל יש כן איזושהי תחושה, תתקן אותי אם אני טועה, שבסוף המפלגות הקטנות מרוויחות הרבה יותר מהמפלגה הכי גדולה, זה עיוות.
אני מסכים, אבל זה נורא תלוי נסיבות. אם אתה מנהל מסע ומתן קואליציוני, רק במסלול אחד, ואז כל מפלגה יש לה בעצם אפשרות גם לסחוט אותך, או אפילו, כמו שקרה פנחונה, למנוע מחלק ממשלה, אז אתה יכול להיות בסרט כזה. אבל אני אזכיר לכם, למשל, את המסע ומתן של שנת 2003, שבעצם נוהל בשני מסלולים נפרדים, אחד עם החרדים, שאנחנו ישבנו בו, והשני עם שינוי של תומי לפיד, ש... אהוד אולמרט ישב בו, ובעצם אריק שרון ברגע האחרון החליט באיזה מסלול הוא הולך.
שזה יכול להוריד את המחיר דרמטית.
זה הוריד את המחיר. קיבלת מפלגה עם 15 מנדטים.
אבל זה היה בדיוק, אני לא אחזיר אותך לבחירות האלה, אבל גם בבחירות האלה, כאילו לא הייתה לנתניהו בעצם אלטרנטיבה, בגלל המצב שלו, מה שאפשר סחטנות שמנעה את הקמת הממשלה.
אני לא מסכים עם זה שלא הייתה אלטרנטיבה. אני לא מסכים עם הנחת היסוד הזו. אני חושב ש
לא פנו לכחול לבן, זה עובדה.
זה לא אומר שלא הייתה אלטרנטיבה, זה אומר שכך נועל המסע ומתן.
כן, נכון, כך היה בפועל.
אבל אני אף פעם לא מסכים שאין אלטרנטיבה. תמיד...
זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שמי שרוצה...
לא, יכול להיות שהמנהיג בא והוא אומר, אני רוצה סוג מסוים של ממשלה.
ואני מוכן לשלם בשבילה.
ואני כן מוכן לשלם מחירים יותר גבוהים, משיקולים כאלה, משיקולים אחרים. סתם אני אתן לך דוגמה, אנחנו נכנסים לעידן שבו מה שאנחנו יכולים להשיג בזירה המדינית, יש לנו הזדמנויות מדיניות, הוא תואם את האידיאולוגיה שלנו, ואני לא רוצה להכניס שותפים שיש להם פער גדול מאיתנו מבחינה מדינית. שיקול לגיטימי, אתה תשלם יותר לשותפים. זה
זאת אומרת, כשאין כזה, אלטרנטיבה, המחיר אלטרנטיבה, עולה מעלה.
באמת אנחנו ראינו את זה בשני המסעים המתנים הקואליציונים האחרונים.
אז כשבעצם אנחנו שומעים בבחירות, כשאומרים אנחנו נקים רק ממשלת ימין, וזה אנחנו או הם וכדומה, בסוף כשמתיישבים למסע המתן הקואליציוני, אם באמת מנהלים את זה ככה, זו טעות?
אני טוען שכמעט תמיד, או לפחות זו גישתי, צריך ליצור לעצמך יותר מאופציה אחת. כי אחרת אתה יכול אפילו להגיע למצבי קצה, כמו שהגענו לפני כמה חודשים.
כי תמיד, לא הייתה יותר מאופציה
תמיד
אחת.
תמיד אתה צריך לייצר מסלולים, הם יכולים להיות חשאים. למשל, במסע ומתן ב-2009, אנחנו קיימנו מסע ומתן עם קדימה, חשאי, שנועל ביני לבין צחי הנגבי, גם יש לנו הסכם כתוב שלם, שלא נחתם בסופו של דבר, בגלל שציפי לבני לא הסכימה, אלה שני פרטים מסוימים.
היא רצתה מחיר מאוד גבוה, אני חושבת שהיא רצתה רוטציה ב-2009.
ואני אחדש לך שגם היה שלב מסוים שהייתה הסכמה לרוטציה.
שהיא קיבלה, כן.
אבל היא לא רצתה רוטציה של שני שליש, היא רצתה רוטציה של חצי חצי. או שהיא רצתה שאנחנו נוותר על השותפים שלנו באופן כזה, שלא יהיה לנו 61 בלעדיה, זאת אומרת שבעצם נהיה תלויים בה. ובסופו של דבר, לכן לא הייתה הסכמה, אבל היה מסלול והיה הסכם מוכן, ובסופו של דבר היה לזה קשר, לפי דעתי, למסלול שנפתח קצת אחרי זה עם אהוד ברק.
אבל אם אתה מנהל את זה בחשאיות, מה יוצא לך מזה? אם הצד השני לא יודע, אז אתה לא מפחית את המחיר שלו.
קודם כל, מי שצריך לדעת יודע. לפי הערכתי, אהוד ברק ידע בזמן המסע ומתן הקואליציון של 2009, שיש שיחות עם קדימה.
בסוף הוקמה ממשלה ליברמן, ברק, נתניהו.
ברק פלוס נתניהו. ימין. היה לנו 61 פלוס מפלגת העבודה.
שזה גם היה מסע ומתן מאתגר. 13. כי ליברמן וברק נכון. היו, מי שזוכר, כן. שנאו אחד את השני נכון. על רקע התקפות הדדיות נכון. של ברק, על הכנופיה של ליברמן. ובסוף מתכנסים.
אבל בסופו של דבר אז מתכנסים. הוקמה ממשלה של 74 ח"כים בבסיס הקואליציוני, שאחרי זה הצטמצם קצת כשמפלגת העבודה התפלגה, אבל למעשה קמה מנקודת המבט של ראש הממשלה, ממשלה שבה כמעט אף אחד, כי לליברמן היו אז 15 מנדטים, לא יכול להפיל אותו. ולכן היא גם לפי דעתי שרדה ארבע שנים. זה עניין של תפיסה, אם אתה מעדיף ממשלות רחבות, או לא ממשלות רחבות, אבל גם אם אתה לא מעדיף ממשלות רחבות, ואתה מעדיף ממשלות צרות, תנהל את המסע ומתן בכמה ערוצים, כדי שתמיד יהיה לך עוד אלטרנטיבה למקרה שמשהו משתבש.
זאת אומרת, גם פה, אם יש... אם כל מפלגה יודעת שהיא זו שיכולה להפיל את העסק, אז גם במהלך הקדנציה זה מאוד מאוד משמעותי.
נכון.
אם לכל אחת יש את המפתח להוריד את הממשלה מתחת ל-61, זה דרמטי. וזה מה שקורה, קרה בקדנציה האחרונה.
נכון, וזה דרמטי גם הקדנציה. אם האופציה הזאת לא ממומשת. עצם העובדה שיש ידיעה, שיש לך את הכוח הזה, הוא יכול להיות פיתוי ליצירת משברים קואליציוניים תכופים. הממשלה של 2009-2013 הייתה ממשלה מאוד מאוד שקטה מבחינה קואליציונית.
בגלל שהייתה רחבה.
בגלל שהייתה רחבה, כן. השותפים היו מרוצים ממה שהיה להם באותה קואליציה, אבל אני אומר עוד פעם, זה שיש ממשלה שאתה, כשאתה יוצא, אתה לא מפיל אותה, זה שיקול גדול מאוד למי שרוצה או לשקול לפרוש מקואליציה.
ואנחנו רואים גם שלאורך השנים, ראשי הממשלה לומדים האחד מהשני, אנחנו מתפתחים, את זה רואים בפודקאסט, בהרבה תחומים, גם בהקשר הזה שראשי הממשלה מבינים שכל אחד צריך להיות הכי מרוצה בעולם, בתוך הממשלה, מרופד טוב, אני חושבת ששרון הביא את זה לאיזשהו שיא אקרובטי, וזה אולי בעצם מה שמשאיר את האנשים בתוך הממשלה, לתת לדרי את תיק הפנים, שזה החלום שלו מזה שנים, ולתת לליברמן את הביטחון, זה בעצם...
שיהיה להם מחיר הפסד גבוה.
גם אם לא בהכרח מתאימים לתפקיד, יש לומר.
בלשונו של אריק שרון, למרוח אותם בדבש.
תמיד זה צריך להיות עם ביטוי מעולם האוכל, כשזה מדובר בשרון.
כן, אני חייב להגיד לך שנתניהו שהקים את הממשלה הראשונה שלו ב-96, ונצמד, והוא היה היחיד שעשה את זה ללשון החוק של ה-18 שרים, שילם על זה מחירים במונחים של חוסר יציבות. וכשהוא חזר לשלטון ב-2009, ובדומה לשרון, כפי שציינת קודם, אבל גם נתניהו ב-2009, כשהוא הקים את הממשלה, אז הייתה ממשלה מאוד רחבה, לליכוד לבד היו 15 שרים בממשלה, לא היה דבר כזה. והיה לזה משמעות במונחים של יציבות פוליטית.
זאת אומרת, לפעמים שווה לשלם יותר בג'ובים, מה שנקרא,
לפעמים אתה משלם ואתה אומר, מה פתאום מגיע כל כך הרבה שרים וסגני שרים, ואתה למד אחר כך שהמחיר לאוצר המדינה הוא מאוד משתלם.
כן, יש פחות סחטנות בגזרות אחרות. אז אם בכל זאת אנחנו מסתכלים על המוסד הזה, שכמו שאמרנו, הוא אחד התוצרים היחידים שגם מיושמים בגלל אותו מתח שכל אחד לא יכול בלי השני, וכל אחד בעצם יש לו הרבה מה להפסיד, אף אחד לא רוצה ללכת לאופוזיציה. בסוף, מה היית עושה אחרת במוסד הזה, כדי שבאמת נהיה נתונים לפחות סחטנות, ונמצא את עצמנו פחות נתונים לגחמות של פוליטיקאים כאלה ואחרים?
תראי, אין הרבה מה לעשות במובן הזה שזאת השיטה הקואליציונית. יש כאלה שיבואו ויגידו לך, בואו נמצא את הדרכים להגדיל את המפלגות הגדולות על חשבון המפלגות הקטנות.
אולי עלה את אחוז החסימה.
אגב, אחוז החסימה עלה כבר 3 פעמים בתולדות מדינת ישראל. עכשיו בפעם הראשונה לפי דעתי הוא יביא למספר סיעות יותר קטן בכנסת בפועל, כי עד היום זה לא קרה.
אמורות להיות 9,
אבל, פחות או יותר. אבל אני לא בטוח שהעלאת אחוז החסימה היא באמת מביאה ליותר רציבות פוליטית, כי גם שיש לך בלוקים כאלה, הם בכנסת יכולים להתפרק אחרי זה, זה שיש פחות סיעות, זה לא ממש פחות מפלגות מיוצגות. מספר המפלגות המיוצגות הוא פחות יותר נשאר אותו דבר.
כי יש מפלגות שהן תמהיל של 4 או 3 מפלגות.
יש שיטות. למשל, אם היינו מאמצים... שיטת בחירות מעורבת אזורית יחסית, אז המפלגות הקטנות היו באמת יותר קטנות, והמפלגות הגדולות היו מקבלות יתרון מאוד גדול. יש דרכים לעשות את זה, ויש לזה הרבה מאוד ויכוחים, ואני לא רואה עם כל הדיונים שהיו כל השנים, אני לא רואה את המערכת הפוליטית הולכת לשינוי השיטה, ואני חייב להגיד לך גם עוד משהו. תסתכלי על הפוליטיקה, כולל, הזכרנו קודם את מה שקורה בימים האלה בספרד, אני לא מכיר מדינה שמרוצה מהשיטה שלה. כל אחת בטוחה שהשיטה שלה דפוקה, מדברת על שינוי שלה, מרגישה או חוסר יציבות, או חוסר משילות. משטרים פרלמנטריים יותר חשופים לזה ממשטרים נשיאותיים.
אבל אני עדיין חושבת שאם אתה...
אז היו מעט אנשים שחשבו שמשטר נשיאותי מתאים למדינת ישראל, והוא היה באמת חוסך לך חלק מההיבטים הקואליציוניים, אבל בחברה שהיא כל כך מקוטבת, כמו החברה הישראלית, אני לא בטוח שהמשטר הנשיאותי מתאים לה.
אני חושבת, אבל עדיין כשאתה מסתכל, תעצור אדם ברחוב ותשאל אותו מה הוא חושב על השיטה הפוליטית, הוא יגיד, לדוגמה, שהחרדים מקבלים הרבה יותר ממה שמגיע להם, כי הערבים הרי לא משתתפים, והם תמיד לשון מוזניים. יש בשיטה הזאת חסרונות, כי יש קבוצות שבהכרח תמיד יצטרכו אותם, ואחרות שנשארות מחוץ למשחק.
אני לא יודע, אני יכול להתווכח על זה. החרדים יכולים להוכיח לך כמה דברים. קודם כל, אנחנו, עם הכוח הפוליטי שלנו, מקלים תפקידים הרבה פחות בכירים ממפלגות שיש להן פחות כוח פוליטי במשא ומתן קואליציוני. הם, א', יותר אפקטיביים בשימוש בכוח הפוליטי שלהם, במגמות ההצבעה של הציבור שלהם, אם כי גם בזה יש סדקים מסוימים, אבל קטנים עדיין, והם באמת יותר אידיאולוגיים. בחברה שהיא כבר לא אידיאולוגית, ולדברים האלה יש משמעויות. דבר נוסף, הם באמת מתמקדים בנושאים שהם רואים כמרכזיים, ובנושאים אחרים מאפשרים לך גמישות רבה מאוד. אפשר להתווכח על זה, בסופו של דבר זה ציבור שהוא יודעים יותר לממש עבור הציבור שלהם את הדברים החשובים להם, בשעה שהמפלגות אחרות הן עושות את זה כנראה בצורה פחות אפקטיבית.
שרגא ברוש, תעשיין ישראלי ותיק ונשיא התאחדות התעשיינים בישראל. בעשור האחרון התעשייה הישראלית עוברת משבר מסוים. מה קרה בתעשייה בעשור האחרון?
מה שקרה בתעשייה זה בבואה של מה שקורה בציבור. המנהיגים שלנו אומרים לנו, יוקר המחיה זה הדבר המרכזי. וכאשר אנחנו עוסקים ביוקר המחיה, תמיד נוכל למצוא משהו יותר בזול באיזושהי מדינה, בבנגלדש, בטורקיה, במקום אחר. אנחנו כל השנים פיתחנו תעשייה איכותית, ובאמצעותה אנחנו מתחרים בכל העולם. ברגע שהישראלי רוצה רק בזול ולא מעניין האיכות, התוצאה היא של-35% מאיתנו יש היום קווי ייצור בחול ולא בארץ. התוצאה היא שבארבע שנים האחרונות לא נקלטו עובדים, לא רק בתעשייה, בכלל בענפים היצרניים, לא במלונאות, לא בבניין, לא בחקלאות ולא בתעשייה. ואנשים מעדיפים לעבוד בשירותים ובשירות הציבורי. ואולי אתם לא יודעים, אבל כ-18,000 מפעלים נסגרו בישראל בעשור האחרון. זו סכנה גדולה מאוד לעתיד הכלכלי של מדינת ישראל.
איך זה משפיע על הצמיחה בישראל?
וזה ישפיע על הצמיחה, כי היום אנחנו בשנים האחרונות נהנים מצמיחה רגעית, מזה שאנשים קונים מכוניות בליסינג, מזה שאנשים לוקחים הלוואות בבנקים וקונים ריהוט חדש הביתה. אנחנו לא מייצרים צמיחה ברת קיימה, כלומר אנחנו לא מקימים מפעלים כאלה שנותנים עתיד לעשור הבא ולעשור שאחריו. זה בדיוק מה שאבות המדינה בזמנו וגם מנהיגי המדינה בהתחלה הבינו, שעל מנת לייצר פה עצמאות כלכלית אנחנו חייבים לייצר תעשייה ישראלית מתקדמת, מוצלחת, איכותית, שתתחרה בהצלחה בסחורות שמגיעות מהעולם. אבל אנחנו לא קידשנו את המחיר, אנחנו רוצים להגדיל את הפריון, אנחנו רוצים לייצר מוצרים יותר טובים, ואנחנו רוצים שהישראלים יעריכו גם את האיכות ולא רק את המחיר.
תודה רבה בינתיים. לכם המאזינים אני אומר שכדי ללמוד עוד על תרומתה של התעשייה המקומית לחוסנה הכלכלי של מדינת ישראל, ואיך אפשר לפתח, לעודד את התעשייה המקומית הזו, אתם מוזמנים לבקר בדף הפייסבוק של התאחדות התעשיינים. חפשו התאחדות התעשיינים בפייסבוק.
עוד נחזור לגדעון סער ונבין מה מבחינתו המתכון האידיאלי להקמת ממשלה, אבל עכשיו למחקר שהבטחנו על יישום ההסכמים הקואליציוניים. אז כבר למדנו שההסכמים הקואליציוניים הם ליבת העניין, הם כנראה המסמך החשוב ביותר שכל ממשלה מוציאה תחת ידיה, ולכן אפשר פשוט לצלול פנימה ולהבין מה באמת חשוב למפלגות ומה בגדר הצהרות חלולות שנשארות במסגרת קמפיין הבחירות בלבד. אז איתנו עינת פישר-ללו, מנכלית המרכז להעצמת האזרח. שלום עינת.
אהלן.
ואתם
לקחתם את כל ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה הקודמת, לקראת סוף הקדנציה, ובדקתם קודם כל על מה נלחמו המפלגות, ומה מזה בסוף באמת קרה.
נכון, אני אגיד ממש בשתי מילים, שבעיקרון המרכז לעצמת האזרח, מה שהוא עושה זה בודק את האופן שבו הממשלה מיישמת, מוציאה לפועל את המדיניות שלה בהרבה מאוד תחומים, וגם כאן החלטנו הפעם בממשלה הזאת, לקחת את כל מעל 400 הסעיפים שנכנסו להסכמים הקואליציוניים בין הליכוד לבין כל המפלגות, ולבדוק מה קרה איתה בפועל. גם
אגב, כמה מהסעיפים חוזרים על עצמם בין המפלגות, וכמה הם ייחודיים לכל מפלגה ומפלגה?
אז זה באמת מאוד תלוי. במבנה של ההסכם הקואליציוני, החלק הראשון הוא בדרך כלל החלק שאותו מפלגת השלטון רוצה לקדם. אז ברוב ההסכמים יש סעיפים זהים שמפלגת השלטון במקרה הזה הליכוד רוצה לקדם, כמו למשל ההסרה של ההגבלה על מספר השרים וסגני השרים, הגברת המשילות, הנושא של משרות אמון, זה סעיפים
שחזרים. כאילו ג'ובים, לא יומן, זה מה שחשוב לממשלת השלטון, למשרות אמון, עוד שרים, כאילו בואי, זו תוכנית עבודה.
בגדול, את יודעת, אפשר לקרוא לזה,
זה אני אמרתי, זה בסדר.
הם קוראים לזה משילות ומבנה הממשלה, אבל בהחלט
שם מאוד יפה לעוד תפקידים
בכל המפלגות, כי זה סעיפים שמפלגת השלטון רוצה לקדם, ואז כל מפלגה באמת שמה את האג'נדה שלה, ושם יש הבדלים באמת מאוד גדולים בין המפלגות.
אולי נעבור מפלגה מפלגה.
יאללה.
יאללה, אז בוא נתחיל ישראל ביתנו, שעכשיו ככה בראש הכותרות של הבחירות האלה. מה באמת באמת הם בסוף עשו כשהם כבר נכנסו לתוך הממשלה ויכלו לגזור קופון?
אז יש כמה דברים שהם, יש דברים שהם פחות מפתיעים, נניח הנושא הזה של עונש מוות למחבלים, שישראל ביתנו דיברו עליו המון. צריך להגיד שכשקוראים את סעיפי הסכם הקואליציוני, מבינים שלא מדובר באיזשהו משהו מאוד חדש, יש כבר סעיף בחוק באיזשהו חוק שמאפשר עונש מוות למחבלים. בעצם הבקשה של ישראל ביתנו הייתה להקל את התנאים.
שלא יהיה שלושה שופטים, בפה אחד, אלא יהיה שניים
משלוש. זאת אומרת, כל הנושא הזה של עונש מוות למחבלים הוא בעצם הקלת התנאים לעונש מוות למחבלים.
אז ישראל ביתנו לא נלחמה באמת על זה שבסוף יוציאו להורג פה מחבלים, אלא על כך שיהיה איזה שינוי קוסמטי בחוק, שיגדיל את הסיכויים שזה יקרה, ובו כולנו יודעים שבסוף זה תלוי בפרקליטות ובמדיניות הכללית יותר של מערכת אכיפת החוק. אוקיי.
וגם זה סעיף שלא יושם, זאת אומרת, הסעיף הזה בחוק
עבר קריאה ראשונה.
בזה, אבל לא, כן, אבל לא יצא בסוף אל הפועל. אנחנו כן יכולים לראות משהו אולי גם לא היה מאוד צפוי, שבהסכם הקואליציוני של ישראל ביתנו יש סעיף שמדבר על פיתוח היישובים הדרוזים והצ'רקסים. יש החלטת ממשלה שעוד קודמת להסכם הקואליציוני, שמדברת על פיתוח היישובים האלה, ו...
טוב, כי יש לה, היה להם חבר כנסת, נציג המסגזר, אז
כן,
היה לא חשוב.
אבל עדיין לא היית חושבת שזה יהיה העיקר שישראל ביתנו ישימו. אנחנו כן רואים את העיסוק של ישראל ביתנו גם בנושאים חברתיים. יש להם סעיף שמדבר על העלאת רמת ההסתכרות של קשישים, של פנסיונרים ושל הוספה תקציבית לעניין הזה. אנחנו כן רואים גם סעיפים שהם שיקום שכונות ושל דיור ציבורי.
מה באשר לליכוד אז באמת?
אז הליכוד באמת שהוא... כמובן, הוא עורך את ההסכמים הקואליציוניים, והוא זה ששם את הנושאים המרכזיים על השולחן. אז באמת התמקד בכמה נושאים מרכזיים. אחד היה באמת הנושא של מבנה הממשלה. רצו להרחיב את מספר השרים ומספר סגני השרים, ואפשרות למנות שר בלי תיק שלא הייתה לפני זה, ונדרש לשנות את החוק. כן, הליכוד ניסה לקדם, או רצה לקדם בהסכמים, הצבעה של ישראלים בחול, דבר שלא קרה. וכן, הייתה עוד כוונה להרחיב את האפשרות למנות יותר מסגן שר אחד במשרד, גם זה לא קרה.
אבל בכל מקרה בממשלה האחרונה, בממשלה 34, חשוב להדגיש את זה, אין דברים שקשורים לביטחון, לשלום, לרצועת עזה, למדיניות שלנו מול הרשות הפלסטינית, כל זה לא מוסדר בה.
הנושא המדיני, למעט אולי הבלחות, כמו העניין הזה שלא נשמע מוות למחבלים או איזה זה, כמעט ולא נכנס, כן רואים עיסוק מאוד גדול בנושא של יוקר המחיה ושל הנושאים הכלכליים והחברתיים.
שזה יותר אצל כולנו.
גם כולנו, גם המפלגות החרדיות, צריך להגיד, מקדמות את זה, יש סעיפים שרואים אצל המפלגות החרדיות, אפילו טיפולי שיניים.
אז בוא נצלול קצת באמת למפלגות החרדיות, כן. שלנו נראה שהן מגיעות וישר ככה, נכון. מנסות לחלוב את הקופה הציבורית.
אין, זאת אומרת, ההפתעה היא לא מאוד גדולה. אנחנו רואים גם אצל יהדות התורה וגם אצל ש"ס דאגה לתקציב הישיבות, ואנחנו רואים דאגה לחינוך החרדי ודאגה לתקציבים ולנושאים שכן היינו מצפים באמת שהם מאוד סקטוריאליים, והיינו מצפים שהם ידאגו להם. ומצד שני, אפשר לראות שהעירייה יותר רחבה. יהדות התורה הכניסה וישמה גם את הנושא הזה של הרחבת ההשתתפות לטיפולי שיניים עד גיל 18, 18, הם כן מדברים שזה סקטוריאלי, אבל חשוב, הנושא של שילוב האוכלוסייה החרדית בתעסוקה. כן אפשר לראות שיהדות התורה הכניסה להסכם הקואליציוני של הרפורמה בתחום הסיעוד. זאת אומרת, כן יש פה עירייה יותר רחבה של תפיסה חברתית.
גם אצל ש"ס?
גם אצל ש"ס, בשינויים קטנים כאלה ואחרים, אבל גם אצל ש"ס. צריך להגיד, יש סעיף שאותי עניין, יש סעיף שחתמו עליו ש"ס והבית היהודי, שמדבר על העברת הנהלת בתי הדין הרבניים ממשרד המשפטים למשרד לשירותי דת, שמצד אחד זה מאוד הגיוני, מצד שני צריך להגיד שמשרד המשפטים היה באחריות הבית היהודי, ויש פה איזשהו ויתור שהבית היהודי עשו לטובת
ש"ס. ראיתי שגם, זה נורא הפתיע אותי, שיהדות התורה, במחקר ששלחתם לי, נלחמת על זה שתהיה חובת חיסונים?
נכון.
למה
נכון,
דווקא באמת, היהדות התורה נלחמת על חובת
זה
חיסונים?
זה באמת מאוד מפתיע, בעיקר בהתחשב בעובדה שהאוכלוסייה שנאבקת בחובת החיסונים, היא באמת יותר האוכלוסייה החרדית, לפחות מאיך שהדברים הוצגו במהלך התקופה האחרונה. אבל כן, יש פה סעיף שאגב לא יושם בשום צורה שהיא, שבאמת מפתיע שכאילו הנציגים של האוכלוסייה החרדית כן היו רוצים לטפל בבעיה הזאת ולחייב ולהכניס חובת חיסונים. שוב צריך להגיד, לא קרה עם זה כלום, לא ברמת נהלים ולא ברמת חקיקה.
זה מהדברים שלא יושמו. מה באשר לבית היהודי? מה היה חשוב להם? דווקא אצלם התרשמתי שהם מאוד סקטוריאליים, זאת אומרת, אף שהקמפיין של בנט היה ככה שהוא באמת פונה לכל אחד, ואת יודעת, כל הקמפיין היפסטרים, שזה ככה כל תדמית, והוא בעצם דואג לכולם, זה לא בדיוק ככה.
וגם פה צריך להתייחס לעובדה שבאמת הנושא המדיני-ביטחוני כמעט ונעדר מההסכמים, אז הבית היהודי אפשר לראות שמדברים על תקציב ישיבות ההסדר, שהם כמובן תחום שמאז ומעולם הבית היהודי מאוד דאג להם. הנושא של מנהלת השירות הלאומי-אזרחי, הבית היהודי לאורך כמה ממשלות כבר דואג שהאחריות תעבור איתו, ודואג שתמיד זה יהיה שר באחריותו שאחראי על זה. הנושא של חטיבה להתיישבות שעברה למשרד החקלאות ועברה להיות באחריות הבית היהודי.
וכל הדברים אצלם גם יושמו.
רוב הדברים, גם שם, זה לא מלא, אבל גם שם רוב הסעיפים המרכזיים יושמו, והאג'נדות...
והאג'נדות אצלם הן ממש סקטוריאליות, אפשר לראות שהם דואגים רק לעצמם. אגב, לכל אחד יש לא יותר מחמישה או מקסימום 10 נושאים שקרובים
לליבו. בדרך כלל בהסכם הקואליציוני יש באזור 10 סעיפים, זה מאוד משתנה. לכולנו היה הסכם קואליציוני מאוד ארוך, שבאמת היה גם לדיור וגם ליוקר המחיה.
מה באמת יש בו?
אז מפלגת כולנו, שבאמת רצה לבחירות לעניין מאוד חברתי, צריך להגיד, הכניסה כמעט את כל המצע שלה לתוך ההסכם הקואליציוני, גם הנושא של הדיור, גם הנושא של מנהל מקרקעי ישראל ושל הסמכויות, גם הנושא של יוקר המחיה ושל צעדים שהממשלה תעשה לטובת יוקר המחיה, מנהל התכנון, בעצם כל התפיסה של כולנו שהוצגה לאורך קמפיין הבחירות, צריך להגיד, נכנסה פנימה.
טוב, זה לקחנו פוליטיקאים מיומן. אני מוצאת פה גם סעיף מאוד מעניין שמדבר על אצל כולנו, על כך שבעצם לא יהיה עליהם משמעת קואליציונית בכל הנושא המשפטי, שפסקת ההתגברות וכדומה.
גם זה היה משהו
שליווה אותנו כל הקדנציה. בעצם הילד שקד הצליחה להעביר מינוי שופטים, הצליחה להעביר הרבה מאוד דברים, אבל כל מה שקשור לרפורמות מבניות, כולנו בזכות אותו הסכם קואליציוני, יכלה להגיד לאורך כל הדרך, אנחנו לא מחויבים לתמוך בזה.
נכון, צריך להגיד בהקשר הזה, שכל הנושא של משמעת קואליציוני, ושהאופן שבו הממשלה עובדת, והמחויבות של הסיעות למינויים אחת של השנייה, מעוגן גם הוא בתוך ההסכמים הקואליציוניים תמיד, בראשית ההסכם, ובאמת פה היה איזשהו אירוע חריג, שכולנו התעקשו עליו, שבמקרה הזה יהיה להם חופש הצבעה, זה משהו שלא רואים אותו הרבה.
והיה פה משהו חריג גם לכיוון השני, שנתניהו דרש משמעת קואליציונית מלאה בכל מה שקשור לנושא התקשורת.
כמובן.
כן, אז אם הליכוד דאג לג'ובים, דאג גם לנושא התקשורת. ובעניין הזה הוא אומר, כולם פשוט מחויבים לתמוך באופן גורף בלי שיקול דעת למעשה.
שזה, תראי, זה נכון לגבי רוב הדברים במשמעת קואליציונית. בדרך כלל, כשמדברים על משמעת קואליציונית, הסיעות נדרשות לא להפעיל שיקול דעת, אלא ללכת עם הקו של הקואליציה, גם כשזה מגיע למינויים פרסונליים. אבל באמת במקרה הזה יש פה הגדרה של נושא ספציפי, כשבאמת אני חושבת שהחריג הוא דווקא הסעיף של כולנו לגבי החופש ממשמעת קואליציונית. בדרך כלל, הדיפולט בשנים האחרונות הוא זה.
אז מה אנחנו למדים כשאנחנו מסתכלים על תמונה כוללת? יש מפלגות שיותר מצליחות ליישם את ההסכמים שלהם, מפלגות ש... פחות.
אני חושבת שבגלל שאנחנו רואים שאחוזי היישום הם דומים, אני חושבת שבאמת ההבדל בין המפלגות הוא בעיקר בכניסה לקואליציה ובעיקר בניסוח ההסכם הקואליציוני. ככל שמפלגה תדע להכניס יותר דברים שהם פרטניים וספציפיים לתוך ההסכם ושמשקפים את המצע שלה, ככה יש יותר סיכוי שבאמת תצליח לגייס את הממשלה לעשות אותו.
וחוץ מכולנו הרוב לא ממש עשו את זה.
לא, אז אני חושבת שיש סעיפים, גם יהדות התורה וש"ס מיומנות מאוד לאורך השנים, והכניסו סעיפים שהם כן לפחות ניסו לדחוף אותם. צריך להגיד שכשעוברים על ההסכמים של יהדות התורה וש"ס לאורך השנים, אז יש סעיפים שחוזרים על עצמם ממש בנוסח זהה, ממש כבר קרוב ל-20 שנה, חלקם תמיד מיושמים, כמו למשל הנציג של יהדות התורה בראש ועדת הכספים, וחלקם הם יותר סעיפים דקלרטיביים כאלה שמדברים על עתיקות ועל אכיפת חוקים בנושא דת ועל...
הם בעצם מבקשים שלא, בתהליכי בנייה לא יחללו קברים ושישמר הסטטוס קוו.
כן, שישמר הסטטוס קוו.
מפה מתחילים.
שישמרו על, כן, על הנושא של קברים ושימצאו לו פתרון, שיאכפו יותר בענייני דת. יש גם... סעיפים שיש שם שנים שהם הכניסו גם השנה את הנושא הזה של החשש מהתבוללות וחשש ממיסיונריות. יש דברים קבועים שהמפלגות החרדיות מכניסות וחשוב להם לקדם, בחלקם הם באמת דקלרטיביים, זאת אומרת, כדי להגיד שזה חלק מהעניין.
וכמה מההסכמים עוסקים באמת בג'ובים, בסידור עבודה, בזה עובר מהסמכות הזאת לסמכות הזאת?
אז יש, אני חושב, בכל הסכם קואליציוני יש
חלק. זאת אומרת, כמה זה מהות וכמה זה סידורי עבודה?
אז אני חושבת שזה באמת, זה באמת מאוד משתנה מפלגה מפלגה. בכל הסכם קואליציוני יש את החלק הזה של, תראי, זה גם... צריך להגיד,
זה חייב להיות.
בסדר לקרוא לזה סידור עבודה, אבל זה גם חלק מההסכמים, שמי הולך לקבל איזה שר, זה ברור שזה חלק מהמסע ומתן. אז יש פרק שהוא יחסית בתחילת ההסכם, שאומר מי ימונה לאיזה ועדה, לאיזה שר, לאיזה תפקיד, זה ממש גם לרזולוציה של באיזה ועדות שרים יכהנו חברי המפלגה, ואיך ייראה לפעמים בהסכם של הבית היהודי, ממש יש כניסה לרזולוציה של היחס של החברים בוועדות השרים.
נכון, אבל לא חייבים בהכרח חוקים שאומרים שיהיה אפשר לנפח את מספר השרים ואת מספר הסגני שרים, ולהוסיף פה עוד מינויים אישיים. זאת אומרת, זה דברים שהם סידורי עבודה שהם לא מחויבי המציאות.
אבל זאת באמת אג'נדה שבמקרה הזה עובדתית, ובאמת אני אומרת את זה בצורה הכי עובדתית שיש, זאת אג'נדה שמפלגת השלטון. זה באמת משהו שבמקרה הזה הליכוד, אגב, היו סעיפים דומים גם בממשלה 32, שהליכוד הכניס כחלק מהאג'נדה שלו והכניס אותו לכל הסעיפים. לכן באמת החלק הזה מעובה יותר בהסכמים הקואליציוניים האלה. אבל
אין אצל הליכוד סקשנים של דאגה לעניינים, לא יודעת, יש להם שר תחבורה, יש להם שרה תרבות, יש להם, הם מחזיקים בלא מעט משרדים מיניסטריאליים, הם לא דאגו להביא רפורמות כאלה במסגרת ההסכמים הקואליציוניים.
צריך להגיד ש...
תגיד, השר כץ כל הזמן אומר, אני רוצה, את יודעת, לצמצם את זכות השביתה ודברים מסוג הזה, הם לא הכניסו מזה כלום להסכמים הקואליציוניים.
הפעם זה לא נכנס. צריך להגיד שכן יש סעיפים, דווקא לא של הליכוד, אבל שכן הוכנסו, אני חושבת שאפילו אצל ש"ס, שמדברים על הרחבת השימוש בתחבורה ציבורית, שלא הוכנסו על ידי הליכוד. אני חושבת שצריך גם להגיד להגנתם, בגלל שהליכוד הוא ממשלת, הוא מפלגת השלטון, והוא יכול לקדם את הדברים גם בלי שיהיה לו הסכם קואליציוני, בגלל שיש משמעת קואליציוני ובסוף שולט על סדר היום של הממשלה, אז יש דברים שהליכוד קידם בארבע השנים שחלפו ולא נכנסו להסכם מלכתחיל, הרפורמות שהיו בתחומים אחרים. בסך הכל צריך להגיד שבכל המפלגות בממשלה ה-34 יש אחוזי יישום גבוהים להסכמים הקואליציוניים. אנחנו עומדים על משהו כמו 65% יישום בכל המפלגות. אין איזה הבדל משמעותי בין מפלגה למפלגה.
שזה אפילו עוד יותר גבוה למעשה, כי חלק מהסעיפים הם לא יישומיים, הם חלק
נכון, מה... אז יש בערך 65 שיושמו ו-15 שלא יושמו, ויש כאלה שהם בתהליכי עבודה. סך הכל אנחנו באמת מדברים על זה שרוב הנושאים בהסכמים הקואליציוניים, או רוב האג'נדות המרכזיות, כן אפשר לראות שהמפלגות דוחפות ומקדמות. אבל אני חושבת שהמפלגות שלא מפלגת השלטון, חשוב להם יותר להכניס את הדברים לתוך ההסכם, כדי לחייב
את מפלגת
השלטון ואת כל שאר המפלגות שחתומות, באמת ללכת איתם על הדבר הזה. אז דווקא פה בהכרח הייתי... באמת, הייתי נותנת לליכוד איזושהי נקודת פטור, כי, ובודקת מה הוא עשה, ולא רק מה מכניס.
כן, אז בשורה התחתונה, את אומרת, ההסכמים מיושמים ברובם.
כן.
המפלגות עומדות בהם, ואפשר לראות גם שרובם עשו לא מעט.
כן, אפשר לראות שרובם עשו לא מעט, יש לנו אחוזי יישום גבוהים. אני חושבת שזה בעיקר, באמת הדבר הכי חשוב לגבי ההסכמים, שזה בעיקר משקף את האמת. אם לוקחים את המצעים ואת סיסמאות הבחירות, אפשר לשים אותם בפריזמה אחת, וכשבאים לבדוק מה באמת התת סעיף שנכנס לתוך ההסכם הקואליציוני, אפשר להבין מה באמת רוצה המפלגה לקדם. אני חושבת שאחד הנושאים המרתקים באמת לסיכום, אם נניח לוקחים את נושא הגיוס, גיוס בחורי הישיבות, ובודקים אותו לאורך השנים ולאורך ההסכמים הקואליציוניים, ממש אפשר לראות איך הוא עובר אבולוציה גם מממשלה לממשלה, וגם מהצהרות לפרקטיקה. זאת אומרת, איך לוקחים את כל המלחמה הזאת, ובסוף מיישמים אותה לתיקון של סעיף מאוד ספציפי בחוק זה, אז זה ממש אינסייט לתוך האג'נדה האמיתית של המפלגות.
וכמה באמת אז מתוך המצעים, שחלקם ספרים עבי קרס,
אצל חלק מהמפלגות באמת נכנס פנימה?
אז, מעט. אז כן, אז גם באמת, אבל זה באמת תלוי, כי כולנו היא דוגמה טובה, צריך להגיד גם יש עתיד בממשלה ה-33, הכניסה חלק גדול מהמצע המקורי שלה לתוך הממשלה שהייתה בה. יש מפלגות שזה באמת, יש איזשהו הבדל, גם שמנהלות קמפיינים שהם לא בהכרח קמפיינים עם תוכניות עבודה, אז זה באמת מאוד משתנה ממפלגה למפלגה. אני חושבת שבאמת לקראת ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה הבאה, יהיה מאוד מעניין לראות איך הדבר הזה מתרגם עם כל המחלוקות הגדולות, איך זה באמת בסוף מגיע לסעיפים הקטנים, וכמה הבדל באמת יהיה בין הממשלות, גם את זה אנחנו בודקים.
עינת פישר ללו, מהמרכז להעצמת האזרח, תודה רבה שהבאת לנו את המחקר המעניין הזה.
תודה רבה לך.
אז עם השנים הפך ההסכם הקואליציוני לכלי כובל ודרקוני, כשהיום כבר אין מהלך בכנסת שעומד בניגוד למשמעת קואליציונית. זאת אומרת שגם אם 100 חברי כנסת חתומים על הצעת חוק, עידוד אופניים, הגנה על קשישים, דברים שבקונסנזוס, אם הוא לא יזכה לתמיכת הקואליציה, הוא לא יעבור. בכנסת האחרונה כמעט לא היו מקרים שחברי כנסת הורשו לפעול בניגוד למשמעת הקואליציונית, זאת אומרת, בהתאם לצו מצפונם, וזו הסיבה שראינו נשים מצביעות נגד הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לעניין האלימות כלפי נשים, או את אמיר אוחנה לא תומך בהצעות חוק בעד הקהילה הגאה. כולם נצמדים למתווה שנקבע בהתחלה. אז שאלתי את גדעון סער לכינוח, מה תסריט החלומות שלו? מהי בעיניו הקואליציה האידיאלית?
אם אני יכול להקים ממשלת אחדות על בסיס התפיסה שלי באופן אמיתי, יש איזה יתרונות אדירים. תראי, תצחק שמיר. יצחק שמיר הייתה לו אידיאולוגיה ימנית הכי חזקה מכל ראש הממשלה בישראל, והייתה לו אידיאולוגיה פוליטית של ממשלות אחדות. וכל מפת ההתיישבות ביהודה ושומרון, היא עוצבה בימי בגין, אבל גם בימי שמיר. הוקמו עשרות יישובים ביהודה ושומרון בשותפות קואליציונית של המערך. אני חייב להגיד שאני רואה בזה יתרונות אדירים, כי אתה בעצם מממש את האידיאולוגיה שלך עם פחות...
התנגדות.
פחות גם... פירוק של,
של החברה
מתחים בעם.
השאלה אם אפשר להגיע יתרונות. לזה, לאיזושהי הסכמה כל, כזו, תראי, כי זה אומר שצד אחר מוותר על האידיאולוגיה
שלו. תראי, היו ממשלות אחדות שהיו לא טובות, במובן הזה שזה פגע בליבת המדיניות. ממשלת אחדות שברור מה הגישה שלה, יש לה יתרון. אז זה נורא לא מתאים לנקיטת כללים, אבל... להגיד, זה נכון בכל תנאי, אבל שלא תחשבי, ממשלות אחדות זה ממשלות שהסכמים הקואליציוניים, הם שולטים בחיים שלהם הרבה יותר ממשלות צרות, כי כשיש פער בין הגושים הפוליטיים, ואתה צריך ליישב אותו, אתה על כל צעד ושעל...
חייב להיצמד.
נכון, ויש ציפייה גם מזה.
אז שוב תודה גדעון סער, ואם יש משהו שלמדנו מהפרק הזה, זה שתמיד טוב לשמור את כל האופציות פתוחות, וזה בכלל שהוא חשוב לחיים. ובזה נסיים, תודה רבה לכם, עשרות אלפי המאזינים הנאמנים של עושים פוליטיקה, לעשרות מכם שהתנדבו לתמלל את הפרקים שלנו כדי להפיץ אותם ברשת ולהגדיל את התפוצה שלנו. הכרתי ככה גם כמה אנשים נפלאים, תודה אז למתמללים ובראשם, נתי צנעני, צבי רודזינר, ירדן מורד, נועה אשל ביאלר, גיא קריגר, אלעד כהן, דרור שוורץ, אור דמביץ, רואי גרנות, אסף ממן, מור ברם, לירן אקנין, אושרת נוגה, דניאל סניילר, ועוד רבים מכם שעדיין עובדים על זה במרץ. תודה רבה לכולכם. תודה לאיתמר סוויסה, העורך הנפלא שלנו, לרן לוי, העורך הראשי של רשת עושים היסטוריה, ולדני תימור, המנהל העסקי. אין כמוכם. ניפגש בפרק הבא.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל. לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.